אני צריך ממש,
אני ממש פה, פשוט משהו נשפך לי קודם, ודברים נרטבו לי, אני רוצה לייבש אותם.
סליחה. בקיצור, השיחה היא לא מה כוחות הביטחון, והאם צריך לסגור את הגדר, ולפזר 17 אלף שוטרים בכל הארץ, ושכל ערבי יפחד ללכת ברחוב, שזה לא משהו שאני רוצה.
אז מה השיחה?
השיחה היא מה לעשות עם ילדיי ונכדיי, הם עוד קטנים, והבעלה שלי, אגב, ושל כל אחד, שבעצם אנחנו יוצאים לרחוב לעבודה. את אמרת שהשארת הילדים בבית ונשארתי איתם אתמול.
נשארתי אתמול איתם בבית.
שתלכי איתם לגן שנפגשנו ברמת שרון, לגן השעשועים.
כן, נכון.
ויבוא איזה מישהו עם רובה.
אני רוצה לומר שאני אחשוב כמה וכמה פעמים בימים הקרובים.
השאלה היא האם יש דרך לעזור לפחדנו. שלום לדוקטור שירי דניאלס, מנהלת מקצועית ארצית בעמותת ערן, שנדע בדרך כלל טלפונים ממצוקות נפשיות ועוזרים לך בטלפון. שלום לך.
שלום, שלום לכם.
ובכן, השאלה בעינה עומדת, אני מניח ששמעת והיית על הקו.
כן.
זהו, האם יש לזה בעצם פתרון, או שאת יכולה להגיד לי דוגרי, תשמע, אגידי, עזוב אותך, זה באמת מפחיד, וזהו.
האמת שקודם כל, בזה שאנחנו מודים שזה באמת מפחיד, זה כבר חלק מהפתרון. כי ככל שאנחנו מתנגדים לרגשות ולמחשבות שכבר קיימים בתוכנו, אנחנו מייצרים יותר חרדה, כי יש לנו איזושהי מחשבה שצריך להיות אחרת. אבל בעצם אנחנו חיים בעידן של חוסר ודאות. ואירועים טראומטיים בעצם מאיימים או על השלמות הגופנית או על השלמות הנפשית שלנו, ומעוררים חרדה מאוד גדולה. אנחנו רואים גם בפניות הטלפונים וגם בפניות הטלפוניות וגם בפניות אונליין לצ'אט שלנו ולפניות הוואטסאפ, אנשים במצוקה מאוד גדולה.
אבל זה לא עידן, סליחה שאני זה לא עידן, העידן הוא עידן אלים. אני עוד הייתי מפאת גילי בדיזינגוף התפוצצו אוטובוסים, זה לא, אבל זה לא עידן, היה תחושה שאנחנו בשנה, שנתיים האחרונות, שלוש, די רגועים, העניינים מתנהלים, פה ושם מישהו נהרג, מישהו נרצח, אבל לא נורא, שבוע אחרון.
פתאום שבוע.
יש לנו 11 כן. אנשים שנרצחו ומתו, זאת אומרת, הם נרצחו.
כן.
כן.
ואנשים,
מסתם בן אדם שהולך
ברחוב,
עם מכונת יריעה ברחוב, ויורה באנשים. איך נפשית אני אמור להתמודד עם זה?
יש לנו צורך בוודאות, יש לנו צורך בשליטה.
נכון.
העידן, השנתיים האחרונות, עכשיו נקרא לזה, של קורונה ושל מלחמה באוקראינה, ועכשיו הפיגועים כאן מעררים את תחושת המסוגלות שלנו, את תחושת המוגנות שלנו, וזה משנה גם ברמה העמוקה את איך שאני תופס את העולם שהופך למאיים ומפחיד, את האנשים סביבי שפתאום נראים לי כחורשי רע, וגם את עצמי כחלשה וחסרת יכולת להתמודד בתוכו.
נו, אז אני בא אלייך.
ואיך אנחנו, מה אנחנו עושים עם זה? אתה שואל בצדק.
אני אומר, אני מפחד, הבת שלי מפחדת, היא מפחדת. אז מה את אומרת לה?
אני אומרת קודם כל לך, שפחד הוא תגובה טבעית. הסימפטומים שאנחנו חווים כרגע של חרדה הם תגובה נורמלית למצב לא נורמלי, כי חלק גדול מהאנשים, מעבר לזה שמתמודדים עם חרדה, מתמודדים גם מהחרדה, מהחרדה, כלומר מהסימפטומים שלה. ולכן ברגע שאני מבינה שזאת תופעה נורמלית, צפויה, שתחלוף תוך, בוודאי אחרי 48 שעות תפחת ותוך 3 שבועות תלך ותדעך, אני אתן לה מקום ואני אדבר את המצוקה שלי. כלומר אני אשתף אנשים אחרים במחשבות וברגשות, אז עוצמת החרדה תרד. עכשיו, אתה מוסיף את העניין הילדים, כאן זה טריקי קודם כל במובן הזה שלפני שאני ניגשת להרגיע אותם, אני צריכה להיות רגועה בעצמי, כי הורים חרדים שווה ילדים
מודעים
וחוצים ובדיוק.
אבל החרדה היא ממשית.
נכון.
החרדה היא אמיתית. האם ללכת עכשיו בפתח תקווה אני יודע, למרכז הקניות הגדול הזה, או לא. זה לא חרדה
מכללית. אז מבחינה נפשית, השגרה היא חשובה. כלומר, שווה לשמור על שגרה, כי זה מרגיע אותנו, זה נותן לנו תחושה של ביטחון, אנחנו אנשים של הרגלים. אנחנו גם יצורים חברתיים, וחלק מהמצוקה של ילדים נגרמת מכך שהורים מכוונות טובות מרחיקים אותם מהחברים שלהם ומההרגלים שלהם כדי לנסות להגן עליהם, אבל מייצרים גם מצוקה בחזיתות אחרות.
אני גם רוצה להגיד שכשאנחנו למשל הרבה פעמים בתוך המשפחה יש הורה אחד שהוא באופן טבעי הרבה יותר לחוץ והרבה יותר מתוח, והורה אחר שהרבה פחות, אז שווה...
זה בדרך כלל ככה.
שווה לנתב את הילדים להורה שפחות בשלב הזה. באמת?
לגמרי, לגמרי. ומאוד חשוב שילד אומר אני מפחד, לא לענות באוטומט של אין מה לפחד.
ברור, בוודאי.
או שילד אומר... אני דואג לאבא, כי הוא ראה שאב לילדים נרצח, אז לא להגיד לא, לא יקרה כלום. לא כי אנחנו רוצים להפחיד את הילדים, אלא כי צריך לזכור שילדים קוראים נכון את המציאות.
אבל את יודעת, ביתי כבר לא ילדה, והם נכדיי במקרה שלה. אז כשילד בא זה קל, אבל כשהבת שלי באה, והיא... כמה רונה?
30.
30.
שכזה.
שכזה. אז אני לא יודע מה להגיד לה. אני לא יכול להגיד לה, אז וישטויות, זה לא יקרה בפתח תקווה. מה להגיד בדיוק?
זה לא מה להגיד, זה להקשיב.
זה להיות.
זה להגיד מה קשה לך, מה הכי מטריג אותך בתוך הסיטואציה, איך זה משפיע עלייך, מה את חושבת על זה, איזה רגשות עולים, וגם... איך התמודדת בעבר עם מצבים קשים? כי חשוב לזכור, לכולנו יש כוחות של חוסן. גם הילדים הקטנים ביותר, במצבים הקיצוניים ביותר, יודעים להתמודד ויעברו את התקופה הזו. התגובה השכיחה לטראומה היא לא פוסט-טראומה. ב-90% היא תמיכה פוסט-טראומטית. ואנחנו צריכים להזכיר לעצמנו את הכוחות שלנו, איך התמודדנו בעבר, אפרופו הזכרת קודם, דיזינגוף, הכל, מה עזר לי אז? ואיך אני יכולה לגייס את אותם משאבים.
היה אז ויש גם עכשיו, לדעתי, סוג של חסימה, לי לפחות, מוחית של, אני לא אתפלא אם פתאום השמש תיפול על כדור הארץ. אני כבר לא יהיה בשוק, כי זה כל כך מוחלט ועל חושי, על תפיסתי, על מקומת, נקרא לזה, בחף, שבא בן אדם עם תת מקלע, עם M16, ויורה באנשים ברחוב, אני לא יכול להקל את החוויה הזאת, לא יכול להבין אותה.
לא, יש לנו מנגנוני הגנה ששומרים על עצמנו כדי להקל, כי אחרת לא היינו יוצאים מהבית, ולא היינו חיים את החיים.
אז למרות הכל לצאת מהבית.
למרות הכל לצאת מהבית, ולעשות את זה על ידי זה שאנחנו מקבלים את מה שקורה בתוכנו, כל הזמן מדברים על להיות ערניים בחוץ, צריך גם להיות ערניים, ראשי תיבות של עזרה ראשונה נפשית, גם כלפי מה שקורה אצלנו, וגם להיות רגישים לאנשים סביבנו, בייחוד אנשים שאין להם הרבה תמיכה, לעודד ילדים, ליצור קשר עם ילדים שפחות עזובים.
זה בסדר, ברור, ברור, ברור. אבל אני ממש דיברתי על הספציפיות של השבוע המוזר הזה.
שבוע בהחלט קשה.
קשה מאוד. תודה רבה לך, דוקטור שירי דניאלס.
מנהלת מקצועית ארצית בעמותת ערן. תודה שדיברת
איתנו. אני מזמינה גם את כל המאזינים לפנות 1201 או לאונליין ערן באינטרנט, באתר שלנו. אנחנו כאן 24/7.
חשוב, חשוב, חשוב.
בהחלט.
תודה רבה.
איך אמרת בבוקר, חבל שנולדתי היום?
כן.
למה אמרת את זה? בגלל שיש יום הולדת.